כן, אנחנו ממשיכים לברך עמוד למד דלת, פרק ג' חלקי הזהירות. ממשיכים לברר את אותו משל של גן המבוכה הנטוע לצחוק אצל השרים. ראינו שחיבה יתרה יש לשרים ביחס למשחק הזה של גן המבוכה, לא לחינם. ראינו שלמעשה החביבות היתרה שיש למשחק הזה ביניהם מעיד על כך שלמעשה אותם שרים שמייצגים את האריסטוקרטיה של החברה האנושית, שרים, שרי המלך, אולי אפילו המלך עצמו, כן? אותם שרים בעצם מבינים ומודים בעקיפין, באופן לא מודע, שכל מציאות חיינו זה בעצם גן מבוכה. כל מציאות חיינו זה גן מבוכה, ומכיוון שלא נוח לאדם להודות בעובדה שהם הולכים בעולם הזה כמו בגן המבוכה, שדרכיו לא ידועות, מכיוון שלא נוח להם להודות בעובדה הזו, הם, מכיוון שמדחיקים את זה, הם נותנים פורקן לאמיתה הזו בצורה של משחק. הרבה משחקים שאנחנו משחקים למעשה מעיד על אמונות היסוד שלנו, אבל אנחנו לא נותנים את הביטוי הנכון לאמונות היסוד האלו, כן, באופן שיחייב אותנו בחיי היומיום. אנחנו מדחיקים את זה לקרן זווית, את אמונות היסוד האלו, אבל בכל אופן אנחנו כביכול יוצאים ידי חובתן של אמונות היסוד האלו במשחקים שאנחנו יוצרים. אבל אפשר בהחלט לומר, אמור לי במה אתה משחק, והוא אמר לך מי אתה. אפשר בהחלט לומר. כן. המשחק שאתה משחק זה בבחינת כן חרצת משפטיך, כמו שאני אמר לדוד המלך על ידי נתן הנביא. נתן הנביא לא אומר לו את אשמתו מיד, הוא חושש שדוד יתבלבל ולא יודע, אז הוא מביא לו סיפור, כבשת הרש. שם דוד לא יכחיש, שם דוד הוא נאמן לכללי היסוד של המוסר האנושי, זה ודאי, איך ייתכן שנגזול את כבשת הרש, יעלה לדעת, אומר לו נתן הנביא, כן חרצת משפטיך. הצורה שאתה מודה בדבר מראה שיש לך דיל עם המשפט הזה. יש לך שייכות לזה. אתה מודה בזה כי יש לך שייכות להודעה הזו. עשית את אותו הדבר לאוריה החיתי. לקחת את בת שבע, כבשת הרש. צריך לדעת, זה כלל גדול. אמנם פה זה, אני חייב לומר שאם אנחנו נשאל את הרמח"ל, לא הייתה לנו אפשרות לשאול את הרמח"ל האם לזה הוא התכוון בדבריו. לא בטוח שהרמח"ל היה אומר לנו ש... אבל אני חושב שזו הזדמנות די טובה כדי לעורר את עצמנו באמת להבנת היסוד הזו. כן? לא דבר ריק ומקה. כל משחק שאדם משחק, סיפרתי לכם על משחק שאנחנו משחקים, שהיינו ילדים פעם. לא יודע אם סיפרתי, לא סיפרתי, ושהיינו ילדים היה לנו משחק מאוד מעניין. כן, שהיינו, בן אדם היה שותה כוס מים, אז היה שואל אותו חברו, למה אתה שותה? כך זה היה מתחיל. הראשון שואל את השאלה, למה? כל אחד שואל למה על התשובה שחברו אומר לו. חברו אומר לו תשובה, והשני שואל למה. אז מי ששותה כוס מים, אז חברו אומר, למה אתה שותה? אני צמא. למה אתה צמא? כי לא שתיתי כמה שעות. אז למה צריך לשתות שלא שותים כמה שעות? כי הגוף, אחרי כמה שעות צמא. למה הגוף צמא? כי הוא רוצה לחיות. למה הוא רוצה לחיות? וככה שואלים, 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 עד ש... כבר לא יודעים להשיב. לא סתם משחקים משחק כזה. על פניו זה נראה משחק היתולי ונחמד, שמעמיד את המבטא שני במבחן כזה מוזר, האם הוא יודע לתת תשובה על כל שאלה. אבל הסיבה שאנשים משחקים או ילדים משחקים משחק כזה, מכיוון שבאמת הם רוצים לשאול את השאלה הגדולה, למה אני חי? לשם מה אני חי? ילדים בני 10, בני 11, אם אני טועה, שיחקנו את המשחק הזה? ולא ידענו למה אנחנו משחקים משחק כזה, באמת שלא ידענו. חשבנו שסתם אנחנו משחקים. זה נורא נחמד לצחוק על זה שלא יודע להשיב תשובה. כל מיני משחקים, כדרים באים, כל מיני משחקים, אני יודע מה, תפוס את הדגל, חלוקת הרצות. כל זה מעיד על טבע האדם, צריך לדעת. כן, טבע האדם הוא עמוק, והסמלים זה המשחקים. או כפי הפסוק בתהילים, איך כתוב שמה, מתלהליה כיורך עיצים ואומר משחק אני. כן? יש אדם שהוא אומר, סתם צחקתי. הוא צעק לחברו באוזן. כן? החבר נבעל. טוב, סתם, סתם, סתם. זה לא סתם. זה מעיד משהו על הנפש שלך. זה מעיד על כך שאתה לא מכבד את הזולת. זה מעיד על כך שאתה רוצה להבהיל אותו, אתה רוצה להביך אותו, אתה רוצה לנצל את גורם ההפתעה כדי לגרום לו מבוכה ופחד. זה מעיד משהו על ההתנהלות הנפשית שלך כלפיו, על היחסים שבין אדם לחברו. בן אדם למקום, בן אדם לעצמו. לא סתם צעקת לו באוזן. לא סתם עקצת אותו, כן? והוא קפץ עד לב השמיים ואתה צחקת צחוק פרוע. כדאי שתעצור כאן ותעשה חשבון נפש עמוק. אתה יכול ללמוד משהו מאוד עמוק על עצמך. אמרו חז"ל על הפסוק, ותהי כל הארץ דברים, שפה אחת ודברים אחדים. אמרו חז"ל, מה זה דברים אחדים? אל תאמר דברים אחדים, אלא דברים חדים. דברים חדים שכפרו כלפי מעלה. זאת אומרת, הם דיברו דברי אחדות כביכול, הם בואו ונהיו חברים כולם, כאילו חיפשו אחדות, אבל אמיתו של דבר, חז"ל ידעו שכל השפה אחת והדברים אחדים האלו, כל האחדות הזה שהם עושים ביניהם, בונה המגדל, זה כדי לעשות מגדל וראשו בשמיים. כל האחדות הזו שימשה כדי להילחם נגד אמונת הייחוד. להעביר את השליטה לבני האדם, להעביר את השליטה בקביעת מה זה טוב ומה זה רע, או כלשון חז"ל, שאמרו אנשי המגדל, לא כל הימנו שיעבור לו את העליונים. לא הכל ממנו שיחליט מי למעלה, מי למטה, אנחנו בני אדם, צריך להישמע לו, והוא מחליט. לא, אנחנו הולכים לשנות את הסדר העולמי. אנחנו עושים מגדל וראשו בשמיים. הם לקחו את כל כוח החשיבה האנושי, את כל כוח הבחירה החופשית שלהם, כפי שאומר בשיעורי דת, אחד מגדולי המוסר, האדמור מיטלז, הוא אומר שהם השתמשו בכוח הבחירה שלהם כדי לבחור במלכות חדשה. הם חשבו שכוח הבחירה יכול לאפשר לאדם לבחור בכללי יסוד חדשים של התנהלות העולם. מה שנקרא להפוך את הקערה על פיה. לשינוי ערכים הם רצו ליצור. זה היה בעצם המשך של אותו פיתוי הנחש. ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. זה כבר התחיל בחטא אדם הראשון. אותו הפיתוי, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. למה שרק הוא ידע מה טוב ורע? למה שהוא יחליט שלקלל זה רע ולאהוב זה טוב? למה? אתם יכולים לשנות את הכל. אתם יכולים להחליט שלקלל זה טוב. שלרצוח זה נהדר, אין שום בעיה, הכל בסדר, ויתם כאלוקים. אין? הדבר הזה בא לידי ביטוי במהלכים של, בשלבים שונים של התרבות האנושית. אין? אחד מהם זה בדור הפלגה. אבל נחזור לעניינו ונאמר שכדאי לשים טוב טוב על המשחקים שאנחנו משחקים, כי זה מלמד משהו מאוד מאוד עמוק למצבנו. אז זה נטוע לשחוק אצל השרים. שהנטיות עשויות קטלים קטלים, אגב, אני רק רוצה להזכיר באופן כללי שהדברים שבכלל כל סגנון דברינו, השיעור, הוא מיועד כדי לעורר את האנשים לחשיבה, כדי לשאול שאלות, כדי שנוכל לעשות פה איזה שיח, כן, באמת מפרה, כדי שלא יהיה פה איזה אופי של הרצאה. פשוט אנחנו מפסידים מזה הרבה, כן, כשאחד הוא פעיל ואחרים הוא פסיביים, אז שני הצדדים מפסידים מזה. גם הפעיל מפסיד מזה, וגם פסיבי מפסידים מזה. ולצורך עניין שאני אומר פסיבי, זה גם אדם שהוא מקשיב ולא חוזר ממנו משהו. עכשיו, אני לא אומר שעל כל צעד ושעל צריך לבוא שאלה. לפעמים שאלה מתגבשת בעשר שנים. כן? לפעמים אדם לא שואל חמש שנים. ואחרי חמש שנים הוא שואל שאלה שאוזן לא שמעת. אין שום בעיה עם זה. אבל בעיקר שזה זה תהליך של התגבשות, כלומר, כן? הדברים שנאמרים יפגעו, כן? באיזושהי נקודה, יעוררו איזשהו שיח פנימי שמתוכו תעלה איזושהי שאלה שתפקידה זה לחדד את התוכן, להעמיק אותו, לדרוש מהמדבר, לברר את דבריו יותר ויותר. כן? ואז גם אני מרוויח מזה, כמו שראינו כבר פעמים רבות. כן? טוב, האמת שלא צריך להעיר את ההערה הזו פה, כי סך הכל זה באמת קורה באיזשהו שלב של השיעור, אבל אני פשוט מזכיר לכם שאר אפילו בשלבים יותר מוקדמים. כן? כשדברים תמוהים ולא מובנים, נאמרים או מחודשים, שאוזן לא שמעתן, אולי שמעתם את זה פעם, אולי לא שמעתם בכלל, אז כדאי לתמוע על הדבר, כדאי להרגיש. כן? בתוכנו שהדברים לא פשוטים, ושתבוא איזושהי שאלה, כן? זה תפקידה של השאלה או של הקושייה, כן? אדם שואל קושייה, סימן שהוא מקשה ללדת, סימן שמשהו הולך להיוולד. אז אפשר לשאול שאלה בכל שלב. שהנטיות עשויות קטלים קטלים, וביניהם שבילים רבים, נבוכים ומעורבים. כולם דומים זה לזה... עכשיו, אנטיות עשויות קטלים קטלים, שימו לב לביטוי, כן? במשל הזה כל דבר הוא מדויק מאוד מאוד. הנטיות עשויות קטלים קטלים, הנטיעות, וביניהם שבילים רבים. כלומר, השבילים נוצרים, אמרנו, מכוח הנטיעות. זאת אומרת, זה נטיעות גדר חיה, שכל מה שנמצא בין שני הגדרות זה השביל. הנטיעות עשויות קטלים קטלים, וביניהם שבילים רבים. קודם כל, יש לנו עסק פה עם נטיעות. מה זה נטיעה? נטיעה זה דבר חי. נטיעה זה דבר שגדל וצומח. אבל למרבה הפלא, למרות שמדובר פה בדבר חי, כן? הדבר החי הזה אומנם יוצר שביל, נכון? כי ודאי, כל נטיעה, כל כוח חי בתוך הנפש, כל נטיית נפש, נטיעת נפש, אפשר לקרוא לזה נטיית נפש, כל נטייה נטיית נפש, וכל נטיית נפש היא יוצרת שביל. איזה שביל היא יוצרת? רצון כלשהו. יש לי רצון לדבר מסוים. אז הנטיעות הן יוצרות שבילים, אבל השביל נוצר ממה? מהו? מה יוצר את השביל? הכותל. זאת אומרת, הנטיעה יוצרת השביל. זאת אומרת, יש פה דבר והיפוכו. מצד אחד נוצר שביל, ושביל זה דבר שאפשר ללכת בו. אבל השביל הזה הוא עשוי מקירות. דבר מוזר. שביל צריך להיות פתוח. שביל צריך להיות דבר שמוליך אותך למקום מבטחים. למרבה הפלא, השבילים פה עשויים מקטלים. אז יש פה עלייה וקוץ בה. מצד אחד יש פה שביל, אפשר ללכת בו. יש פה כוח חיים. כוח חיים זה דבר מאוד חשוב. כוח חיים הוא אומר לי, אני קיים, ספק אותי. לא סתם נוצר כוח חיים. מי עשה את הכוחות האלו? ריבונו של עולם. ואי, הקדוש ברוך הוא שיצר את המציאות כולה, את נפש האדם, הוא יצר בתוכנו כוחות רבים. אבל למרבה הפלא, המפגש הראשוני עם כוחות הנפש, המפגש הבחירי, מצד הבחירה החופשית של האדם, הוא נפגש עם נפש שהיא מלאה שבילים, אבל השבילים עשויים מנטיות ונטיעות חיים פרטיות. יש לי שביל של אהבת הממון. יש לי שביל של נטייה אחרת. נטייה כזו, סקרנות, אהבה, שנאה. כל הכוחות האלו זה שבילים. וכל שביל כזה מפתה אותי, מכריח אותי ואומר לי, אני קיים. אתה חייב להתייחס אליי. יש שעה ששביל הכעס קורה לך? יש שעה ששביל האהבה קורה לך? יש שעה ששביל הממון קורה לך? שבילים רבים. החיים האלה עם גירויים, כן?
אבל יש שבילים שמו נטייה מידתית, נטייה יצירתית, לצייר.
גם. כל זה שבילים. גם זה שבילים ודאי. אבל כל שביל הוא בעצם מוקף בכותל. מה זה הכותל הזה? מה זה אותו הכותל? אותו הכותל אומר שהכוח הזה הוא מורגש בתוכך ככוח פרטי ובלעדי שלא מגלה לך איזה כוח אחר משלים אותו. איזה כוח משלים אותו? עכשיו טיפ, אני אלך קדימה, דבר לפני רגע, כן? נדב, מה רוצה ללמוד? רוצה ללמוד בן? זאת אומרת, פה אתה שואל את שאלת האיך. פה אנחנו קובעים קודם כל שאי אפשר לתת תשובה לשאלה הזו במצב הרגיל. האדם הרגיל לא מסוגל לתת תשובה לשאלה הזו. לא מסוגל, זה מה שהוא רוצה להגיד כאן. כשאנחנו נכנסים לתוך המבוך, אנחנו נתקלים בדבר מעניין. א', בשביל פרטי, נגיד שכרגע שולט בשביל הממון. יש לי עסק, אני רוצה לקדם אותו. יש לי נטייה מסחרית חזקה מאוד, הישגית, תחרותית. אני רוצה להתעשר, אני רוצה לתפוס, כן? השביל הזה לוקח אותי אליו, למרבה הפלא, כשאני הולך עם השביל הזה, אני פוגש עוד שביל חוצה. מהו שביל החוצה? השביל החוצה זה שביל שאומר לי, רגע, יש לך נטייה מסחרית ממונית, אבל תדע לך, יש לך גם נטייה נוספת בתוך הנפש, רחמים. ואז שביל הממון, השאפתנות וההישגיות, חוצה את שביל הרחמים, שניהם נפגשים, וזה יוצר פרשת דרכים. מה זאת אומרת רחמים? אני צריך לרחם ולחוס על בעל הדוכן האחר שנמצא איתי בשוק. מצד אחד אני רוצה להתקדם בשביל שלי, אני רוצה להתקדם. מצד שני יש עוד אחד שהוא בעל עסק גם. ואני מרגיש שאם אני יותר מדי אתפשט, אני עשוי לפגוע בו. אז יש שביל של רחמים ויש שביל של הישגיות. כשהם נפגשים ביחד בתוך מציאות חיינו, אנחנו מאוד מבולבלים, אנחנו לא יודעים איך להכריע בכלל. זאת אומרת, יש שביל שאני מרגיש כרגע שהוא דומיננטי בתוכו. אני הולך בתוכו. אני הולך והולך והולך. ואז פתאום בנסיבות החיים, אני פתאום פוגש שביל, נטייה נפשית נוספת, שהיא מהווה סתירה לנטייה שאני דורך בה כרגע. ואני חווה את זה בתור קונפליקט פנימי, ואז יכול לקרוא אחד מהשניים ומהשלוש. או שאני אתעלה עם פרשת הדרכים ואני אסע באדום, ואני אחטוף את המכונית שבאה מול, בפרצוף ישר. זאת אומרת, אני ארמוס את הזולת. אני לא אשים לב לקיומו. לא אשים לב לכבודו, לצרכים הבסיסיים שלו, ואז אני אחטוף אותו בפרצוף. זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה, זה להתייחס לזולת, לראות שהוא קיים, להעיט בצומת, אבל לא לעצור עצירה מוחלטת. אז ההתנגשות תהיה פחות קטלנית, אבל עדיין תהיה. יהיה נזק ממון. אולי לא בנפש, אבל נזק ממון יהיה. כן? הדבר השלישי הוא להתחיל בדיאלוג עמוק, מפרה, פנימי, שפותר את הקונפליקט הזה בשורשו. זה האפשרות השלישית, האידיאלית, מה שנקרא יבוא הכתוב השלישי, ויכריע ביניהם. כן? הפתרון הזה, כפי שאנחנו נראה, הפתרון הזה מושג רק על ידי איש הקסדרה. ואותו האדם שהגיע לאמצע הגן, אבל אליו עדיין לא הגענו. אנחנו עדיין רוצים להיפגש או להעצים את תחושת המבוכה שבמבוך. נבוכים המה בארץ, סגר עליהם המדבר. זאת אומרת, הכתלים סוגרים עלינו. הכתלים סוגרים עלינו. השביל הוא נוצר כתוצאה מן הכותל. הכוח הפרטי הוא יוצר את השביל. לכן הוא גם סוגר עליי שאני לא אראה כוחות אחרים. זה הפרדוקס המופלא שהרמח"ל פה בעצם מעורר אותנו עליו. נקרא את זה עוד פעם מדבריו. אני אקווה שהדברים הובנו. תכן שאתה יכול להגיד זה אפילו בשפה יותר קצרה ויותר מובנת. אבל לא זכיתי הפעם. לכן אני חוזר וחוזר על זה. יכול להיות שזה משקף איזשהו חוסר בהירות אצלי. אבל הדברים בוררים תוך כדי. אני מקווה שסוף סוף זה הובן. אני מישהו לא מבין מה שאמרתי, אני מוכן לחזור על זה, בעזרת השם, עוד פעם אפילו. אבל הנטיות, דייקנו, נטיות, נטיות נפש, כוח גודל וצומח, בפירוש מדובר על כוחות נפשיים, הנטיות עשויות קטלים קטלים. כוחות הנפש הם יוצרות שבילים וכיווני חיים, אבל הבעיה היא שכיווני החיים האלו הם נתפסים בעינינו ככותל, כדבר מסתיר, כדבר שסוחף אותנו לכיוון אחד, ולא מראה לנו שיש עוד. לא מראה לנו את החשבון המרחבי, הכולל. ביניהם שבילים רבים, נבוכים ומעורבים, כולם דומים זה לזה. פה הכנסנו את העניין הנוסף של פרשות הדרכים. כן? זאת אומרת, נוצר, כן? פה נוצר, במה שהוא אומר כאן, בשבילים רבים, נבוכים ומעורבים, בעצם נוצר המצב היותר מורכב, שאותם נטיות נפש, הם לא בלעדיות, הם פוגשות בדרכם נטיות נוספות, ואז נוצרת התנגשות. כשאדם חווה את ההתנגשות, כן? איך זה נדמה בעיניו? הרמח"ל בוחר לדבר פה על תחושה אחת, כן? שכיחה מאוד אצל בני אדם, כאשר הוא נמצא במצב של פרשת דרכים. הוא עומד על פרשת דרכים, שמאל, ימין, ישר ולאחור, כן? הוא עומד מול פרשת דרכים ולא יודע לאן ללכת. למה? כי אין לו העדפה ברורה, אין לו בהירות איזה דרך כרגע היא הנכונה. למה? אין שום עדיפות לימין או לשמאל. אין עדיפות לאינטרס שלי על האינטרס של הזולת. אין עדיפות לאינטרס של הזולת על האינטרס שלי. כלומר, הוא לא יודע להבחין בין השבילים. הוא לא יודע שהשביל שהוא הולך בו, הוא היה נכון רק ל-500 מטר, שמי 500 מטר צריך כבר לפנות שמאלה בשביל אחר וללכת בו 200 מטר, ושם ללכת ימינה 300 מטר, הוא לא יודע. אין לו את הראייה התהליכית הזו. אין לו את זה. למה אין לו את זה? כי הוא בתוך שביל. השביל שבתוכו הוא נמצא, לוקח אותו כל כך חזק, כן? שהוא לא מסוגל לתת יתרון לשביל אחר. לא מסוגל. אגב, שהשביל שבתוכו הוא הולך ימצא את עצמו, למשל, הוא אכל, הוא אכל, הוא אכל, עכשיו הוא סבע. עכשיו הוא סבע. אחרי שהוא סבע, מתעורר בו כוח אחר, כוח בהמי. כוח בהמי, נגיד עכשיו הוא הולך לישון. נגיד שאחרי שהוא אכל וסבע ודשן, עכשיו הוא הולך לבעות. הוא הולך לבעות, לא יודע, במורים, בהורים. עכשיו מתפנה בו, מתעורר בו שביל אחר של מרדנות ועצמאות יתר. עכשיו הוא הולך בשביל הזה, עד שהוא ממצא אותו, שובר מה ששובר. עכשיו מתפתח כוח אחר בנפש, נטייה אחרת, שהוא הולך בעקבותיה. מי יודע עד לאן וכמה זמן. כן? וככה דברים, כן? השבילים שולטים. זה המצב שפה מתואר. זה המצב שפה מתואר. לאמיתו של דבר, אדם שהולך בתוך העולם הזה בגן המבוכה, הוא מנוהל על ידי כוחות פרטיים. כל אחד בשעתו גובה ממנו מחיר מאוד גבוה. מה? לא. לבדו הוא לא יצא. זו האמת. אבל תכף אנחנו נזכיר פה דבר מאוד מעניין וחשוב.
אין על זה שום שליטה,
אין אפשר לעשות שום דבר. ודאי שיש שליטה. יש שליטה, ופה נותן לנו את היצעה המרכזית, שזה העניין של אמונת חכמים. כן? יש שליטה, יש שליטה אם אתה פתוח וקשוב, כן? לספריהם ודבריהם של אנשי הקסדרה. אנשי הקסדרה, בעלי הניסיון, אלו חכמינו זיכרונם לברכה, או כל מי שהוא בעל ניסיון, זה לא משנה, כל אחד מאיתנו במובן מסוים הוא עומד על הקסדרה. יש אדם שזכה לעמוד על הקסדרה בתחום מסוים, אין חכם כבעל ניסיון, כן? ואתה כבר יכול להדריך מישהו אחר. זה ודאי, זה ודאי. אבל אם אדם לא לומד, אם אדם לא נקשר, או לא מציית, לא מקשיב למקורות ההשראה של הולכי השבילים שעברו, שניסו, שראו וידעו, הוא בבעיה רצינית. מי שרוצה לעשות את הכל לבד, 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 לא יספיקו לו כפליים כשנות מתושלח, כדי להגיע לתובנה אחת. תובנה אחת מזוקקת, לא יספיקו לו כפליים כשנות מתושלח. אי אפשר. אנחנו חייבים להסתמך על ניסיונם של אחרים. כמובן, השכל ישר במידה והוא קיים אצלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו דרך ארץ מסוימת, כדי בכל אופן לנווט את עצמנו עד שלב מסוים בתוך השבילים. אבל מי אותו שלב, אדם צריך לשאול. אתם מכירים את התופעה הזו? אני חייב להודות שצערי אני קצת נגוע בה. כן? למרות שאני לא נווט מוצלח בכלל, בלשון המתה, יש לי איזו חולשה שאני נוסע במקומות לא מוכרים, או שאני מתעצה לא לעצור את המכונית ולשאול. יש מישהו זה קורה לא לשאול? והסוף הוא מתבלבל, וגם אחר וגם אחרתיים, ולא שואל, וכל הזמן. מה זה הדבר הזה? אני לא נווט מי יודע מה, ובכל זאת. אז נכון, אז אתה יודע לנווט עד, נגיד, עד איזה שלב בכביש ירושלים תל אביב. אבל למען השם, אתה לא יודע שמפה ואלך אתה לא יודע? כמה פעמים התבלבלת בשלטים? אולי תרים טלפון למישהו, נכון, נגיד שבכביש מהיר אתה לא יכול לשאול אנשים. תרים טלפון, נשאל. אני נמצא לפני המחלף הזה והזה. ימינה כתוב לחיפה, שמאלה כתוב לזה. איפה לפנות? תעצור רגע, תשאל. זה הבעיה גם בגן המבוכה. שאנשים חושבים שיכולים ללכת את כל הדרך לבד. זה לא נכון. צריך לעצור בשלב מסוים. להיות מספיק ישר כדי להבין שאין לי את היכולת להתקדם מכאן ואילך. כן? צריך איזה מצפון, איזה יושר פנימי, איזה ענווה בסיסית שגורמת לאדם לעצור ולשאול. זה מאוד חשוב. צריך לתקן את זה. גם מאומן של הדרך הגיאוגרפית, לא פחות מזה, בדרך הנפשית. כן.
המשל הזה הוא לא קצת חסר, הוא קצת מדעי. יש שתי דברים, לפחות נדיר. קודם כל יש פה מדובר על השבילים, שהניסוי והתהייה לא גורמים דווקא בעצם, דווקא כן צריך לתת ניסוי ותהייה בדברים מסוימים, בשביל ללמוד יותר. ודבר שני, הוא אומר פה, ההוא בקסדרה. מי זה הוא בקסדרה? ואיפה אני יודע מזה? אפילו יש רבנים גדולים, גדולי הדור, שאחד אומר לפה, ואחד אומר שם, אני לא מדבר על הלכות, אני מדבר על דברים הרבה יותר.
בוא נעשה עסק, בוא נעשה עסק. קודם כל, אתה שואל שני שאלות. קודם כל, אתה אומר, אתה מדבר בשבח הניסוי והתהייה. ולמה הרמח"ל, כן, דוחף אותנו מהר מדי כבר לשאלת הרב? תן לנסות ותן לתהות. זו שאלה ראשונה. ודבר שני, מי הוא איש הקסדרה? מי הוא איש הקסדרה? אז דבר מובן מאליו, הרי ראינו רבנים חלוקים בדברים רבים. בוא נעשה עסק. אני עונה לך קודם על השאלה השנייה, משתדל לענות על השאלה השנייה. בוא נעשה עסק. אנחנו בהתחלה נקיים את מה שהרבנים לא חולקים עליהם, בסדר? נתחיל רק בזה, אני מבטיח לך, שאחרי שאתה, אנחנו נקיים את מה שהרבנים לא חולקים ביניהם, אז נדע גם למה הם חולקים ביניהם. ונדע בדברי מי לבחור, זה מה שנקרא עשה לך רב. קודם כל נתחיל במה שלא חולקים. תאמין לי שיש הרבה דברים שלא חולקים בהם. הרבה דברים שלא חולקים. אם נדע את היסודות שהם מוסכמים על הכל, נדע גם לנווט בתוך סבך המחלוקות של חכמים. זה דבר ראשון. לגבי המושג של ניסוי ותהייה. אגב, הרמח"ל לא חולק על זה בכלל. הרמח"ל אומר, ניסוי ותהייה, ודאי. אבל, תשמע מה שאנחנו אומרים, ניסוי ותהייה. מה זה ניסוי ותהייה? מה פשר המילים, הניסוי ותהייה? אף שזה לא דברי חז"ל, תסלחו שאני מדקדק בהם, למרות שזה לא מילים של חז"ל, זה מילים שהופצו בשנים האחרונות. אבל... מה? מה זה ניסוי ותהייה?
תהייה זה לא לדעת.
כן, אבל מה הקשר בין ניסוי ותהייה? ניסוי ותהייה זה אותו דבר? מה זה? שלמה.
זה לא במעשה.
ניסוי? לא, ניסוי צריך לומר שזה במעשה. אבל מה זה תהייה? מהו השלב של התהייה לאחר הניסוי? מה זה? מה זה אותו? מה זה? נו, תמשיך, תמשיך. נו, נו. יפה. יפה. כן? ניסוי, אני מנסה, אבל בכל שלב של הניסיון אני תוהה על מה שניסיתי. רגע, זה היה בסדר מה שניסיתי? זה נקרא ניסוי ותהייה. זה לא ניסוי, 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 ולהיות כשלב, ככלב שב על קיאו, מבלי לבדוק מה המשמעות, מה יצא לי מה שאני עושה. מבחן התוצאה, מה שקרוי. זה נקרא ניסוי ותהיה. מה אתה רוצה להגיד שלום? סליחה, אולי רוצה להגיד דבר נוסף? כן?
לצאת מנקודת הנחה שלא צריך ניסוי ותהיה, כי שוב, ניסוי ותהיה זה אלו השבילים עצמם. אם אתה רוצה להגיע לאמת, אז תשאל מישהו שדבר נמצא באמת, עוסק באמת, ולא לפי אנשים שטועים ומנסים דרכים השונות כדי להגיע לאותה אמת.
אני שומע. זאת אומרת, אתה רוצה לומר שהרמח"ל פה, הרמח"ל בכלל לא מעודד ניסוי. אתה רוצה להגיד שהרמח"ל לא מעודד ניסוי. אנחנו נוכיח שפה, לא שהוא לא, אני לא יכול להגיד שהוא מעודד את הניסוי, אבל הוא ודאי לא מוחה על העובדה היסודית של המציאות שאנשים מתנסים. ומה עוד שחזל אמרו, אין אדם עומד על דברי תורה אליהם, כן? נכשל בהם. והדבר אמור לאו דווקא לדברי תורה, לגבי דברי תורה, אלא לגבי הרבה דברים. בחיים. אין חכם כבעל ניסיון. זאת אומרת, יש הרבה ראיות לכך. לא שאנחנו דוחפים אנשים להתנסות, אבל החיים, בדחף הטבעי שלהם, גורמים לנו להתנסות. רק החוכמה של האדם זה לדעת, לעצור במהלך ההתנסות ולראות איפה הוא כבר לא זקוק להמשיך ולהתנסות, אלא פה הוא כבר יכול לקטוף את פירות התובנה, את פרי החוכמה. זאת אומרת, כנראה שפרי החוכמה לא צומח מבלי ההתנגשות בתוך השבילים. זאת אומרת, יש איזשהו מהלך שצריכים ללכת בתוך השבילים כדי לשאול את השאלה. כנראה שה-200 מטר בתוך השביל הוא בלתי נמנע. 200 מטר, מישהו אחר זה 300 מטר, לא משנה. כנראה שאין דרך אחרת. החוכמה היא, כמו שבאמת הרצל אמר יפה, הניסוי והתהייה. כלומר, התהייה חייבת לבוא בדיוק בשלב שם היא צומחת. לא לחכות. לא רגע אחרי ולא רגע לפני. תנסה, ברגע שהניסוי כבר נותן לך מספיק חומר לתהות עליו ולשאול מה קורה כאן, אתה חייב לתהות. ואם אתה לא תוהה, אתה בבחינת עבדה ניחא לו בהפקר. כלומר, אתה כבר משועבד ליצר ולכן נוח לך בהפקרות של הליכה בלא חשבון. אז בואו נעשה שלום בין שני הסברות, בסדר? זה נראה לך מה שאנחנו אומרים? זה לא שאני מטיף להתנסות, אני לא מטיף להתנסות, אני רק אומר שהחיים הם ככה ממילא. גם אם אני אגיד עד מחר שאין מקום להתנסות, אלו החיים, כן? אלו החיים. ומה עוד שבאתי ראי מדברי חז"ל הדברים. אין עומדים על דברי תורה וכן הלאה, אין חכם כבעל ניסיון. הניסיון היא עובדה. יש לזה כנראה מעלה ויתרון להתנסות. נתת לי יראיך נס להתנוסס. ניסיון, דבר חשוב. אבל תהיה. אתה מבין מה שאמרנו? לא, נחפשה דרכינו ונחקור, אז זה התהייה כבר.
כן, אבל לגבות מה הביאה התהייה? כן. לגבות
הניסויים. דרכינו. דרכים שאנחנו הולכים בהם נחפשה.
נכון.
בפסוק, נכון. נכון, נכון. יש לי ראיה יותר טובה מזה למדברי הרמח"ל בהמשך. כן? אלו שהגיעו לאקסדרה, הם יכולים להזהיר את ההולכים בשבילים. אז הולכים בשבילים, אני אסף. כולם הולכים בשבילים. כן? התפקיד שלנו זה ללכת בשבילים, והתפקיד של בעלי האקסדרה זה להזהיר את ההולכים בשבילים. הולכים בשבילים. כן, כן, כן. כן, ארזל.
במינות
כן. כן, אני רוצה להתייחס רגע לדברים של הרצל, באמת. זאת אומרת, אתה אומר פה, אני חושב שאתה מקדם אותנו קצת בבירור, אתה אומר, עד עכשיו דיברנו על זכות ההתנסות, על לגיטימציה של ההתנסות, ודיברנו על 200 מטר בתוך המבוך, אחרי זה כבר לתהות. אתה אומר, יש מצבים שגם אנחנו הולכים בתוך המבוך 50 קילומטר. אנחנו מתנסים 50 קילומטר. ורק אחרי זה מגיעים לידי הבנה. נכון. זאת אומרת, ההתנסויות המורכבות, ההתנסויות של ארוכות הטווח, הן תוצאה של העלמת האמת. כלומר, ככל שהאמת נעלמת יותר, כדי שהיא תחזור ותופיע, אנחנו צריכים להתגרות בה יותר ויותר. זאת אומרת, כאילו להתגרות בנשמתנו. נשמתנו היא מחכה שאנחנו נשים לב אליה, נקשיב לה, נשמע בקולה. אבל יש מצבים שאדם מסתיר את האמת כל כך, עד כדי כך שכדי שיתעורר צריך להרגיז יצר טוב על יצר רע, או יותר נכון, צריך לתת שליטה לרע, שליטה כזו שתגרום לנשמה זעזוע פנימי עמוק. איפה ראינו את הדבר הזה? 49 שערי טומאה. זאת אומרת, נותנים מרחב אדיר להתפשטות הרע, ברגע שהרע מגיע לשער 49, אז מתעורר כוח החיים הנשמתי שבאומה. 49 שערי טומאה, ירדו אבותינו מצרים, מתוך 49, ותל שבעתם מן העבודה. כלומר, הנקודה הצפונה, שזה נקרא שבעה, זעקה נשמתית עמוקה, מתי התפתחה? מתוך 49 שערים. יש מצבים שהאמת נעלמת כל כך, שאנחנו צריכים להקיש בכוח גדול כדי שיתעורר, שהיא תתעורר. או כלשון הפסוק בקהלת, את שלט האדם באדם, לרע לא. למי? לאדם השולט. יש מצבים שהשולט, רע לו שהוא שולט, למה? כי על ידי שהוא שולט בנשלט, הנשלט סוף סוף, בנקודת האפס, ממש, שהוא יורד עד לנקודה הכי ירודה, פתאום הוא מתעורר. זה נקרא עת שלט האדם באדם, לרע לו לשולט. דווקא לשולט. יש מצבים, כן, שהתנסויות החיים, מרחיקות הלכת שלנו, עניינם זה להעמיד בניסיון כביר את נקודת הפנימיות של החיים. עד לאן אני יכול ללכת, כן, רחוק בהתנסות, בחוויה, כן, כדי לגלות את האמת. ואז בנקודה הזו מתעורר משהו פנימי, ואז אני חייב להקשיב לה, מתחיל איזשהו תהליך חדש. אבל זה בגלל העלמת האמת. זאת אומרת, האדם גוזר על עצמו את ההתנסויות לפי המידה שהאמת נעלמת בו או גלויה בו. עד כדי כך. מי שהאמת גלויה וברורה אצלו, הוא לא זקוק להתנסויות מרחיקות לכת. אני לא אומר שהוא לא זקוק להתנסויות, אבל ההתנסויות שלו יהיו יותר בתוך הקודש, יותר שמורות. כן? כך זה בדרך כלל, לפחות לפי מה שאנחנו מכירים מהניסיון שלנו. כן? מה אתה אומר?
מה לגבי מבט אחורה? על ההתנסות שכבר עשיתי?
כן.
מבט אחורה, אני יכול לראות שהיא הייתה חיובית או שלילית, אבל עדיין הייתה. אני הבאתי את פה בזכותם. אז אני יכול להגיד לעצמי, אני יכול למחוק אותה מהראש, אבל אז אני יכול גם חלק ממה שהיא אותי לכאן.
צריך להשתדל עד כמה שאפשר לקיים בהתנסויות האלה תוכו אכל קליפתו זרק. מכל ההתנסויות לקחת את הגרעין הפנימי. הגרעין הפנימי של ההתנסויות האלו זה בעצם חיפוש אחר השם. כך עשה יתרו אגב. מה עשה יתרו במתן תורה? וישמע יתרו וילך, או הלך למדבר, או הלך לשמוע לקבל את התורה עם עם ישראל. זאת אומרת, אחרי כל ההתנסויות שלו, מה הוא אמר? אתה ידעתי כי גדול השם מכל אלוקים. מלמד שעבד כל עבודות זרות שבעולם. זאת אומרת, כל העבודות זרות שהוא עבד בעצם שימשו לו כדי לגלות את האחד. שהוא גילה את האחד, הוא זרק את העבודות זרות ונשאר עם האחד. כך רבי מאיר אומר לגבי אותו אלישע בן אבויה, אחר, שהוא היה הולך אחריו בשבת, אחרי סוסו של רבי, של אלישע בן אבויה, אחרי אותו כופר, שאלו אותו, למה הוא הולך אחריו? למה הוא הולך אחריו? הוא אומר, מצאתי רימון אחר, הוא רימון. תוכו אכל, קליפתו זרק. אני רוצה לקחת ממנו את הטוב. את הקליפה אני זורק. אנחנו צריכים להשתדל את כל אבק הדרכים האלו לנקות, כן? ולקחת את התובנות, את העומק, את הגרעין הפנימי של כל השיטוט הזה במרחבי התרבויות. הבעיה היא שהרבה פעמים, גם שאדם כבר משיג את המסקנה, שהוא נכנס לבית המדרש, הוא מביא איתו גם את אבק הדרכים. לכן אברהם אבינו אומר לנכנסים לתוך אוהלו, רחצו רגליכם והישענו תחת העץ. רחצו רגליכם, את אבק הדרכים תשאירו בחוץ, את כל ההתנסויות שלכם תשאירו בחוץ. עכשיו אנחנו באים פה לתוך האוהל לקבל את התובנה, תובנת העל. כן? תשאירו את הכל בחוץ. אתם צריכים להבין את זה. כן? אגב, יש כאלה שאומרים, הרשם איזה רבי גאון שפעם אומר, הוא מסביר, אותם אנשים שנכנסו לאוהלו של אברהם אבינו, כתוב שהם היו משתחווים לאבק שבכפות רגליהם. עבודה זרה מאוד, מאוד מוזרה ומשונה. אז אמר רבי גאון, רבינו, אז הוא אמר, מה זה אנשים שמשתחווים לאבק הדרכים? זה אנשים שלא מחפשים את התכלית. הם, 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 הם משועבדים לתהליכים. כן? זאת אומרת, הם נמצאים באיזה מקדש, הם מתנסים באיזה מקום רחוק, מצוות רחוקה, הם נשארים, איך אומרים, הם נשארים בקליפה החיצונית של ההתנסות, אבל בלי הלקח. זה נקרא משתחווים לאבק שבכפות רגליהם. זה האבק שנקלט מההליכה בדרכים. אנשים שאוהבים את הדרך, אבל לא מחפשים את התכלית שבדרך. לא מחפשים את התובנות, לא יושבים ועושים חשבון. רגע, הלכתי 300 מטר. מה למדתי על הציר הזה? מה למדתי על הכיוון שבו בחרתי? מה יצא לי מזה? מה הרווחתי? מה הפסדתי? זה לא מעניין אותם. הם חווים בעיקר את החוויה של ההתנסות. התנסות עצמה. כן? לא הלקח, אלא ההליכה. זה עבודה זרה של אנשים שמשתחווים לאבק שבכפות רגליהם. אברהם אבינו אומר, תרחצו את זה. אתם מגיעים לאוהל של אדם שגם שוטט הרבה בדרכים. חז"ל אומרים שהיה משוטט בחוכמתו. הוא היה משוטט המון. חז"ל אומרים שלאברהם אבינו היה 400 מסכתות של עבודה זרה. 400 מסכתות של עבודה זרה. 400 זה מספר יותר גדול, זה מספר שמורה על כמות עצומה. 400 חביות יין שהיה לרבונה, כל מיני 400 פעמים שלימד אותו חכם את העם הארץ, קשה תפיסה. 400 פעם הוא לימד אותו סוגיה עד שהוא הבין. 400 זה מספר מופלג. אברהם אבינו היה לו 400 מסכתות של עבודה זרה. 400 מהלכי מחשבה בתפיסת המציאות. אבל אחרי שהוא היה מהלך בדרכים האלו, היה מסיק מסקנה. סוגר מסכת אחת, פותח מסכת שנייה. סוגר, פותח, סוגר, פותח. ובסוף הגיע למסקנה של אמונת הייחוד. אין בעיה ללכת בדרכים, אבל אם אתה לומד את הלקח, או שאתה ככלב שב על קיאו, חוזר על אותם טעויות. זו השאלה הגדולה. זה לגבי העניין הזה, אם כן, הפקת הלקחים ולהשאיר את הקליפות בחוץ. לא להכניס פנימה, כן? דברים שהם בעצם שייכים לדרך ההתנסות, כן? וזה גם מהנה לפעמים. ההתנסויות האלו, כן? החוויה של ההתנסות, חוויית הקליפה, לפעמים חוויה מהנה. אנחנו נזכרים בדברים לא נעימים שעשינו, דברים לא תקינים, ואנחנו נהנים מזה. יש לנו סערת נפש מהזיכרונות האלו. הדמיון מרגיש שזו הנאה מדומה. אנחנו נהנים להמשיך ולאחוז בקליפות, כן? במקום לקלף אותם, להשליך אותם ולהישאר עם הפרי. אגב, אם כבר נגענו בזה, אני חייב לומר שאחת הדרכים הנוחות והנכונות להפריד בין קליפה ותוך, כן? או במילים אחרות, אם אתה רוצה באמת לסלק את הקליפה ולא ליהנות מן העוד, אחת הדרכים הבדוקות זה להתענג על הפרי. ככל שאתה יותר מבין את הפרי, ככל שאתה מבין את פרי הניסיון יותר, ואתה נהנה ממנו, אתה כותף את הפירות של ההתנסות, כן? לא רק יודע בשכל, עשיתי כך וכך כדי להגיע מסקנה כזו וכזו, אתה כבר חי את המסקנה, כך אתה לא מחפש את העונג שבקליפה. זאת אומרת, עונג מחליף עונג. בלי העונג של הפרי, אנחנו נמשיך לחפש את הקליפה, למצוץ אותה עוד ועוד ועוד. כן? ככה זה בדרך כלל עובד. יחד עם זה, יש פעמים שלמרות שאנחנו נהנים מן הפרי כבר, הנה אני יושב בישיבה, אני לומד תורה, הרי זו המסקנה. המסקנה היא שאני צריך לחזור לתרבות ישראל, לחזור לתרבות שלי, לחזור לעמי, לחזור לתורתי. הנה אני יושב כבר בישיבה ולומד. למרות זאת, ריבונו של עולם יודע שעדיין אתה לא שלם עם ישיבתך. ולכן הוא מחבב עליך את הקליפה, כאילו אתה חוזר לקליפה, לא פיזית, אתה לא חוזר לא לנפל ולא לאודו, אבל אתה חוזר לאודו במובן של המחשבה היא חוזרת לשם. היא משחזרת חוויות. ואז ניתן לך אפשרות נוספת כאילו למצות את הקליפה כדי להגיע למסקנות יותר חזקות, אבל הקדוש ברוך הוא כבר לא מעיף אותך פיזית לשם. אתה כבר לא צריך לחזור פיזית. די לך רק בהשערה המחשבתית. כן? כדוגמת כהלת. כל כהלת הוא ההשערה המחשבתית של אפשרויות החיים. כן? ראיתי, כן? כך וכך, ראיתי, נתתי ליבי, לקחתי מוסר. כל כהלת הוא מעבדה פנימית שפותרת את האדם מהצורך בהתנסות, אבל כידוע, זה לא מתאים לכל אחד ואחד, לצערנו. יש הרבה שקהלת כבר לא מספיק להם, הם חייבים, חייבים לצאת בדרכי החיים ממש.
אבל כאילו, סכם, אבל בעצם יש שתי גישות בעצם, שאומרות, אחת אומרת, כמו שאתה יותר צמוד לדברי חכמים, ככל שאתה תעשה חשבון נפש בשלבים שאתה הולך בעצמך, ככה אתה תצא מהמבוך הזה הרבה יותר מהר. אבל יש בהשגחה אישית את המושג השני של אנשים שלא הולכים ללכת בדרך קצרה, שחייבים ללכת בדרך ארוכה והקצרה.
נכון.
יש דרך שהיא קצרה אבל קשה, היא לא מתאימה לכולם. זאת אומרת, מדובר פה בהמון לדרוש מאדם, הוא צריך לעשות חשבון נפש על כל צומת להיות דבק בדברי חכמים. זה אומנם קצר הדרך הזאת, אבל היא קשה. אבל יש אנשים שהם אולי מתיקונים, אולי מאופי מסוים, אולי חייב לעבור בדרך הארוכה והקלה. זאת אומרת, זאת הדרך הקשה והקצרה והארוכה והקלה. זה חייב לעבור בכל הנקודות האלה. אז זה לא כך עניין של זה טוב וזה רע, זה פשוט, זה די אינדיבידואלי.
אפשר לומר, יש כאלה שצריכים את הדרך הארוכה של ההתנסות, שהיא בעצם הדרך הקצרה לגביהם. יש כאלה שמוכשרים יותר לתפוס את האמת, כן? על ידי, יש כאלה. כן. באופן כללי, אגב, במה זה תלוי? במה תלויה היכולת שלנו לתפוס את האמת מהר או לאט? במה היא תלויה? זה אומר רמח"ל בסוף ספר מסילת ישרים, בספר השני שמופיע כאן בדרך עץ חיים. איך הוא אומר שמה? כי אם הייתה החוכמה עומדת על פתח לב האדם, לא היה חוטא לעולם. כך הוא אומר. זה דבר מעניין, אנחנו נראה אותו בהמשך, הרמח"ל עצמו יביא אותו, את המושג של, כן? את המושג של תביעת עין. המושג של תביעת עין שמופיע בדברי הרמח"ל בהמשך, מה שנקרא בקיאות ותביעת עין. כן? המושג תביעת עין הוא מושג של אינטואיציה. מה זה אינטואיציה? שאתה מבין את האמת באינטואיציה, כלומר, אומרים לך, יש בורא. יש בורא. ואתה באינטואיציה מבין את המושג. מה זה אינטואיציה? בראייה פנימית. זה מצויר לך בפנים. מה שנקרא, אתה הוראית לדעת. הוראית לדעת. הראייה היא בדעת. אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים. במתן תורה, אומר הרמב"ן, נכנסה הנשמה בליבם. מה זאת אומרת נכנסה הנשמה בליבם? במתן תורה נצרבה בתוך אדם ישראל אמונה טבעית ומציאות הבורא. זה נקרא אינטואיציה. אינטואיציה פנימית, בינת הלב קוראים לזה. הבינה הזו לפעמים מסתתרת מאיתנו. לפי המידה שבינת הלב הזו גלויה, אנחנו צריכים פחות להתנסויות. ככל שאנחנו יודעים דברים, דבר יותר טוב בבינת הלב, ככל שאני יודע שאשתי זה אשתי, ככל שאני יודע בבינת הלב שארץ ישראל היא שלי, אני לא צריך ראיות שכליות והתנסויות של מסירת שטחים בארץ ישראל, של פשרות ושלום על חשבון, כן? חלקים בארץ ישראל. כל ההתנסויות האלו זה בגלל שחסרה את בינת הלב והקשר האינטואיטיבי לארץ ישראל. אבל ככל שהקשר האינטואיטיבי יותר חזק, לתת חלקים מארץ ישראל זה לתת את אשתי לאדם זר. וזה כפשוטו ממש. ממש כפשוטו. זה יותר מפשוטו. זה האמת לאמיתה. אז כמובן יבואו אנשי השכל ויתענו, תנו לנסות. תנו לנסות. אולי אם ניתן קצת. אולי יניחו לנו, אולי כך יבוא השלום. זה הקונפליקט שיש בין התפיסה השכלית החיצונית לבין בינת לב שלא מטילה ספק בדבר. הוודאי שמו כן תהילתו. זה ודאות פנימית עמוקה שמקורה הוא בציור האמונה בתוך הלב. ההתנסויות נדרשות כאשר בינת הלב נפגמת. זה מה שאמרנו מקודם. ועל ידי ההתנסות אנחנו מעוררים את בינת הלב מחדש. זה הכוח של ההתנסות. כן? ההתנסות גורמת לנו להבין את מה שכבר היה בנו לפני כן, רק לא שמנו לב. זה, אם כן, חותם את מסע, כן? ההתנסויות הן חותמות את מסע הניסוי והתהייה, מביאות אותנו לאיזה אמת פנימית עמוקה. זה נקודת התחלה. משם הכל מתחיל. נקודת הראשית הזו שבלב, כן? אותה צריך לעורר מחדש. אז הייתי אומר שעריכות הניסיונות, כן? היא מאוד תלויה עד כמה בינת הלב של האדם, כן, ירחוקה ממנו. כן, מרק. כן. כן.
אחד, לא אמרתי על הפסוק, עת שרת האדם באדם לרע, לא?
לרע, לא. יש עת כזו, יש מצב שבו השולט באדם אחר זה רע לו לשולט. איפה ראינו שרע לשולט? שהירדנים נכנסו למלחמה, בכלל, כל מלחמות ישראל. ניסו לשלוט בנו. כתוצאה מזה, זה היה לרעתם. עם ישראל מצידו לא היה נלחם. לא היה נלחם, לא בששת הימים, לא מלחמת השחרור, לא ביום הכיפורים. לא היה נלחם, לא היה נלחם. אבל בגלל שרצו לשלוט בנו, אז גילינו כוח יוצא מגדר רגיל והשגנו הישגים חשובים. כן? זה דוגמה קלאסית, וזה קורה הרבה. יש את הילד השקט בכיתה, כן? מציקים לו כל הזמן מציקים. פתאום רגע אחד, היה לי חבר אחד כזה. הוא היה גדול, גדול כזה. אתם יודעים את הגדולים השקטים? אתם מכירים את הגדולים השקטים? כן? אנשים טובים כאלה, אוהבים לעשות להם ככה באוזניים ולמשוך להם בשערות. והם כאלה, הוא כזה, די, נו, די. פתאום, זה משהו, התעורר, עיף את כולם מעליו. כן? צריך להיזהר מדברים כאלה. סיפרתי לכם את הבדיחה של הרב אבינר על השלושת, נו, אמריקאי, יהודי ואנגלי, לא אמריקאי, צרפתי, אנגלי וישראלי, שהלכו ביער, פתאום הגיעו לאיזה שבט קניבלים. קראים את הסיפור. אז תפסו אותם, הביאו אותם לראש השבט, ונו, יש לך ארוחת צהריים נחמדה, הנה, צרפתי נחמד, יש לך אנגלי נחמד, ישראלי. בקיצור, לפני שהוא בא לבשל אותם שם, אז הוא אמר לכל אחד מהם שיבחר את הבחירה האחרונה שלו, משאלה האחרונה. אז כל אחד, לפי העניין החשוב לו. והישראלי אמר, למרבה הפלא, הוא ביקש מראש השבט שירק עליו. אז הם התפלו, איזה מין בקשה, מעולם לא ביקשו בקשה, כן? תראו את כל הגל עצמות האלה שם, כן? אף פעם לא ביקשו בקשה כזו. אבל בכל אופן, רצונו של אדם כבודו, לפני מותו, ודאי וודאי, בא ראש השבט ועשה את מה שנתבקש. ואז הישראלי הזה התחיל לתת אגרופים שם לכולם, בזעם עצום. פח, פח, פח. אחרי שהוא גמר את כולם, שאלו אותו הצרפתים, האנגלי, למה רק עכשיו? תראה, כולם שוכבים שם מתים, אבל למה עכשיו רק? אז הוא אומר, הייתי צריך סיבה. זו בדיחה שהיא לא בדיחה, היא בדיחה מאוד מאוד רצינית. ואנחנו צריכים לפעמים סיבה כדי לאהוב את הקדוש ברוך הוא. תבין, ולפעמים הסיבה זה אחרי שיראו לנו את כל השטויות ואת כל תרבויות החליפין. רק אחרי זה אנחנו מבינים, אשוב לי אל אישי הראשון, כתוב לי אז מעטה. צערנו הרב, כן? ככה זה עובד הרבה פעמים. כן, מה של השני? אבק הדרכים, שהיו משתחווים לאבק שבכפות רגליהם. מה?
מה היחס שלך לגבי אותם אבק דרכים של 2000 שנות גלות?
הורדנו אותו. אנחנו הורדנו את האבק הדרכים הזה. ברוך השם, אבק הדרכים הזה שימש לנו ללימוד מאוד מאוד חשוב. בעזרת השם, אנחנו עוד לא, איך אומרים? עדיין אנחנו עוד לא מצינו את כל הלימוד מ-2000 שנות גלות. אבל אבק הדרכים הזה הולך ויורד, הלוך להרגיעו, אמסטר ידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל. ברוך השם, עם ישראל, בחלקיו הגדולים לפחות, חלקים אחרים מתעוררים לאט לאט, וחלק עוד התעוררו, הולכים ומבינים מה המשמעות של 2000 שנות גלות. זה אבק דרכים של 2000 שנות גלות, מה לעשות? כן. אבל אי אפשר להגיד שאנחנו לא לומדים, הולכים ולומדים את הלקח, גם בדרכים קשות, אבל הולכים ולומדים את הלקח. אנחנו לא מעוניינים לחזור שוב לגלות. אין לנו עניין לחזור לדרך הזו. אנחנו לא מעוניינים. כאן לפעמים אנחנו נשמעים כך. יש כמה וכמה שיורדים. Okay? אבל העם בכללו בחר. הבחירה היא חד משמעית. ארץ ישראל היא ארצנו. ואם ינסו להעמיד אותנו במבחן כזה, ולהגלות אותנו מפה שוב, אנחנו נדע איך להילחם. זה לא תהיה מלחמת לבנון השנייה, שינסו להוציא אותנו מארץ. כל עוד, האיום שמאיימים עלינו, האויבים שלנו, הוא לא איום קריטי של חיי ומוות, אנחנו יכולים להיכשל מאוד במלחמות. עם ישראל יודע לנצח שזה מלחמה על חייו. שזה לא על חייו, הבחירה החופשית משחקת פה יותר מדי. שזה מלחמה על חייו, אין בחירה חופשית, היא נעלמת. ואז מתפנה המקום לצד הסגולי. והצד הסגולי יודע רק דבר אחד בעם ישראל, לנצח. זה מה שהוא יודע. הוא לא מכיר שום דבר אחר מלנצח. זה הכל. ככה זה. קטית למאור, שקוטטים אותם, הם נותנים את האור שלהם. כך אמרו חז"ל, לצערנו. קטית למאור, שמן זית זך. קטית למאור, שקוטטים, קוטטים, אז השמן יוצא, ואז אפשר גם להדליק את המנורה. צערנו, עם ישראל מראה את כוחו מתוך נסיבות כאלו. עם שרידי חרב, מתוך החרב, מתוך חורבן. צערנו, לא למדנו עדיין לנצל את הפוטנציאל של, איך אומרים, התקדמות בעידן שלום. כן? לא בעיתות מלחמה. עדיין המלחמה, עדיין החרב, עדיין האילוץ, הוא זה שמניע אותנו, הוא זה שמפנה את המבט שלנו פנימה, אל תוך... תוכנו, צערנו, העם בכללו לא בחר בחיים במובן הזה עדיין. כן? שלהסתכל לתוכיותנו, אתה בחרתנו מכל העמים. כן? חוממתנו מכל הלשונות, אשר בחרנו מכל העמים, נתן לנו לתורתו. עדיין העם מנסה דרכים אחרות. אולי אפשר להיפטר מן החובה הזו. אולי אפשר להסיר מעלינו את האחריות הנוראה הזו, שהקיזה את דמנו במשך אלפי אלפי שנים, שאנחנו נושאים את דגל שם השם. די עם האחריות הזו שרובץ על כתפינו. מתחשק לנו להגיד לנוצרים, קחו את זה אתם, תובילו את העולם. לאסלאם, תובילו אתם. אבל משהו לא מניח לנו להוריד את הכתר מעלינו ולשים אותו על ראש של מישהו אחר. לצערי אנחנו לומדים את זה בדרכים מאוד מאוד קשות. זה ממש ממש חבל. כשאנחנו מגיעים למקום הזה, פה, מכון מאיר, כל הישיבות, אנחנו מנסים ללמוד את הדבר הזה ממקורו. ללמוד אותו מיציאת מצרים, ללמוד אותו מהר סיני, ללמוד אותו מהאבות הקדושים, ללמוד את המבנה, את התוכנית האלוקית ביחס לעם ישראל, ללמוד את זה מהמקורות של זה, לא מתוך ההתנסות הקשה, לא מתוך ההשתכנעות בדרך של איסורים. לשנות את הדינמיקה הזו, מהתנסות, מאיזה חכם כבעל ניסיון, לבחינה של איזה חכם הרואה את הנולד. לראות את הדברים לפני שהם הופיעו. כן? זה שני מהלכים. אנחנו שייכים בעיקר לאיזה אין חכם כבעל ניסיון. כן? ראיית הנולד יותר קשה לנו. יותר קשה לנו ראיית הנולד. אנחנו לא רואים שזה הולך ונולד. אנחנו לא רואים שהנשמה הולכת ונולדת. אנחנו לא יודעים להשאיר את המבט פנימה ולהגיד, הנה, מי זאת העולם מן המדבר? מתרפקת על דודה. הנשמה כל הזמן עולה, כל הזמן מפציעה, כל הזמן זורחת בתוכנו. אנחנו מתקשים להרגיש בעובדה הזו. אם היינו רואים את הדבר הזה, היינו נותנים כבר, ממזמן היינו נותנים לה להוביל את חיינו. אבל כשאנחנו לא מרגישים בזה בשלימות, אנחנו מחפשים את תוכן חיינו מתוך הסובבה בשווקים. אבקשה את שאהבה נפשי. מתוך סיבוב בשווקים. מתוך התפתות קלה ונוחה לתרבויות אחרות. מתוך זה. ממלאים את הודו, ממלאים את כל המזרח. מי יהיה שם? ישראלים שם זה 90%. אירופה, המסיבות טרנס הכי גדולות באירופה. הולכים היום לאירופה לעשות המסיבות האלו. כבר אין מקום, צר המקום ביער מגידו. זה כבר זה לא מספיק. הולכים שם 7,000 איש, אני יודע איפה שם, ביערות הגדולים שם של אוזו, שאני יודע בצרפת, אני יודע איפה. הולכים שם עושים מסיבות טרנס ענקיות, 7,000 איש. מחוללים 3 ימים באזורים שכוחי אל, כי פה זה בעיה. יש פה משטרה ובודקים וליקופטרים ובלגנים. זה בעיה. אז הולכים לשם. הנה, תתחילו חבר'ה לשפוך חוויות. יודעים, מכירים את הדברים האלה. מכירים את זה. אין מנוחה לעם ישראל. אבל למצוא את זה בתוכנו. בעזרת השם. נזכה לזה גם. אז בואו נראה קצת עוד איזה משפט או שניים, כי נראה לי שאנחנו כבר לקראת הסוף. הנטיות עשויות קטלים קטלים וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים, כולם דומים זה לזה. דיברנו נקודת הדמיון שהיא נובעת בגלל חוסר יכולת להכריע בין עיקר ותפל, בין ימין ושמאל, בין אמת ושקר, לכן זה הכל דומה לעיני האדם. כי מה שנחשב בעיניו כרגע זה הרצון שפועל עליו, כן? מה לי רצון זה, מה לי רצון אחר. כל רצון בשעתו שפועל עליי, לא אני נענה, לא אני נעתר, איתו אני מסכים. עכשיו תראו את המילה הפיצוצית פה. והתכלית בם הוא להגיע אל הכסדרה אחת שבאמצע. והתכלית בם. יש תכלית. לא סתם האדם הולך בדרך. לא סתם. כי תראה חמור חברך טועה בדרך. אדם הוא לא טועה בדרך. חמור הוא כן טועה בדרך. שור הוא כן טועה בדרך. כששור עובד את דרכו, הוא עובד את דרכו. יכול להיות שהוא להגיע לעולם. לבעליו. אבל אדם שהולך בשבילי החיים, יש לו תכלית. יש לו תכלית. הנה, פה המאבק המופלא הזה, בין הצד התכליתי, שכל אחד, בתוך תוכו, יודע שלא סתם הולך בתוך השבילים. הוא הולך להכסדרה. הוא הולך להכסדרה. כולם מחפשים את הכסדרה. התכלית בם להגיע אל הכסדרה אחת שבאמצעם. כל הבלבול וכל התהייה, כי אנשים מחפשים את האקסדרה, מחפשים את מבט העל, מחפשים קרבת אלוקים, מחפשים את האמצע. אקסדרה אחת שבאמצעם. לעומת הערבוביה והסיבוכיות שבשבילים המעורבים זה בזה, יש לנו נקודה שהיא נמצאת באמצע. מה זה נקודת האמצע? כשאני נמצא באמצע, אז אני רואה את כל הנקודות של המעגל. יש את המעגל ויש את האמצע. נקודת האמצע היא קשורה בחוט דק אל כל אחת ואחת מהנקודות שיוצרות את המעגל. זה נקודת האמצע. זו התכלית שאנחנו פה. כל אדם שפוקח את עיניו בבוקר, גם אם הוא לא מודה בכך, הוא עדיין מצפה להגיע לאכסדרה. הוא קם הבוקר והולך בשביל העסק שלו, או בשביל אחר, הספורטיבי שלו, או בשביל המוזיקלי שלו, והוא מצפה למצוא שם את אלוקים. זו התכלית שלו באמת, באמת לאמיתה. את זה הוא מחפש, את זה הוא מדמה למצוא בתוך העיסוק שלו. ואפילו אם הוא סוחר בנשים זולות, את זה הוא רוצה למצוא שם. ואפילו אם עכשיו הוא מתעורר לעבודת יומו, לשדוד איזה סניף מרכזי, לא יודע איפה, את זה הוא הולך לחפש שם, כמו שחזל אומרים. שאפילו במחתרת הגנב, הוא קורא לקדוש ברוך הוא. אפו מחתרת, רחמנה קריה, הגנב. אפילו מתוך המחתרת שהוא חותר לגנב, הוא צועק לריבונו של עולם. ככה מלמד אותנו יצחק דרורי, הפורץ הנוצץ, שמעתם עליו. כן. תקראו את הספר שלו, המוח, מי שרוצה לקרוא. אבל מישהו בעל סיכון לעבריינות שלא יקרא, זה אחרת הוא יקבל שם המלצות טובות מדי. כן? אבל תראו מה הוא כותב שם. שהוא היה עומד מול כספת, הוא היה מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לפרוץ את הכספת הזו, אני אבקש ממך, תן. הוא היה פשוט, כמו, מה אני לכם? כמו תפילה, הוא היה מתפלל, פשוט מתפלל ריבונו של עולם. פשוט, מטפס מעל הזה, תח, נכנסים פנימה, איזה שבע כספות ככה של בעלי חשבונות מנופחים, רציניים, ככה וזה, נכנס לכספות, לאגף הזה של הבנק, שבע כספות, מסתכל על זה, הוא אומר, שהוא היה רואה את הכספות, כאילו, מה אני אומר לכם? תחשיבו על הדבר הכי, 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 אני אסתכל לכספות, מתקרב לכספת, יורד על ארבע, על השתי רגליים, יורד על שתי רגליים, אומר, מתפלל לקדוש ברוך הוא, פנוש אלולה, תן לי תבונה, תן לי יצירתיות, תן לי סבלנות, לפרוץ את הכספת הזו. ושהוא היה יוצא, הוא היה מברך את הקדוש ברוך, התפילה שלו הייתה אחרת אחרי זה, הוא היה מתפלל, הוא היה, זה לא יומן כי סופר, תסתיר את הספר הזה, תקראו את הספר הזה. זה אילן בחר, הוא היה עיתונאי מידיעות אחרונות, הוא היה נכנס לכלא לביקורים, וכל ביקור היה ביניהם הסכם שהוא כותב לו איזה תקציר של פרק חייו, כל פעם פרק אחר, ואת כל הפתקים הוא הוציא ועשה מזה ספר, המוח. איך נקרא הספר הזה? לא יאומן, לא יאומן, כן, לאחרונה הוא נתפס שוב פעם, כן, לאחרונה הוא... הוא כבר השתחרר עוד פעם? כן, כבר השתחרר, לפני כמה זמן השתחרר? לא מזמן, זה אחרי שהוא כבר שוחרר ונתפס, כן, בכל אופן, כן, מה לעשות? כן, והוא, מה הוא אומר? הוא אף פעם לא גונב לאנשים פשוטים, רק לממסד. כי הממסד פגע בו, שהוא היה ילד. כך התייחסו אליו. הוא כותב את כל סיפור חיים שמה, כן? נגד השוטרים, נגד הממסד. זה הרשעה, שם הערה מרוכז, אותם אני אקה. להם אני אזיק, לעשירים. זה רובין הוד כזה. אז מה חושב הבריין כזה? גם שהוא עושה את זה, זה צידוק לחיפוש אלוקים שלו. זה לא יאומן, אין הדברים מגיעים. והתכלית בהם להגיע אל הכסדרה אחת שבאמצעה. כל השבילים האלו, והשבילים המנובלים ביותר, והמרושעים ביותר, מחפשים להגיע אל הכסדרה. זה פשוט לא יאומן. אבל פה הרמח"ל מציג לנו את הפער הנורא שיש בין הרצון הפנימי של האדם לבין המצב הבחירי שלו. בגלל הפער הנורא הזה בין רצוי ומצוי, אנחנו זקוקים לאנשי הכסדרה. בגלל זה. זו הסיבה היחידה. נמשיך בזאת השבוע.